אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת ב'. ערן סיקורל. כאן רשת ב'.
השעה הבינלאומית 30 באוקטובר 2019 והיום בעולם. ראש ממשלת לבנון סעד אל חרירי מתפטר מתפקידו בתום שבועיים של מחאות.
اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود وصار لازم نعمل صدمه كبيره لمواجهه الازمه. انا طالع على قصر بعبده لتقديم استقاله الحكومه. לפחמת הרئיס לעימד מישל עון.
היום לא אסתיר זאת מכם, הגעתי למבוי סתום. הגיע הזמן לרעידת אדמה נוכח המשבר. אני הולך לארמון באבדה להגיש את התפטרות הממשלה לנשיא עון. הפרלמנט הבריטי מצליח להכריע.
The eyes to the right, 438. The nose to the left, 20.
So the eyes have it, the eyes have it, unlock.
בחירות לפרלמנט התקיימו ב-12 בדצמבר.
עוד...
האם הן תפתורנה את המשבר הפוליטי או שאולי תסבכנה אותו עוד יותר? בית הנבחרים האמריקני קובע...
On this vote, the yeas are 405 and the nays are 11, with three answering present. The resolution is adopted.
ארצות הברית תכיר ברצח העם הארמני. חבר הקונגרס אדם שי.
The Ottoman Empire committed this grotesque crime against the Armenians. But their campaign of extermination failed.
האימפריה העות'מאנית ביצעה את הפשע הגרוטסקי הזה נגד הארמנים, אבל ניסיון ההשמדה שלהם כשל. נשיא טורקיה כבר זימן את השגריר. בפריז נפתח הסלון ה-25 של עולם השוקולד. עידון קוץ ואשתו ענינת הטעם יפה נשלחו למבצע בעורף האויב.
שף הפטיסי הבכיר פיליפ קונטיסיני מסכם. הרוב הגדול של האנשים אוהב שוקולד. בעוגות שלו הוא דווקא מעדיף שוקולד עדין ומתוק בלי מרירות וחמיצות. ראו זהרתם.
וגם...
3, 2, 1...
נטפליקס מודיעה על תחילתו של ניסוי שיאפשר לצפות בסרטים ובסדרות מהר יותר. היוצרים כבר מותחים ביקורת חריפה על המהלך וטוענים שמדובר בפגיעה בזכויות יוצרים וביצירות עצמן, שכן לעתים קרובות הקצב הוא המסר. אז מה אתם חושבים? האם הייתם מסכימים לצרוך את התוכן שלכם במהירות כפולה? או שמה מדובר בעוד עומס על החושים המוצפים של כולנו?
We've all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. For the times we
are changing. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד בביצוע הטכני שלום יצחק, כבר מתחילים.
שלום רב לכם, אנחנו חוזרים למהירות הרגילה ופותחים במתרחש כאן באזורנו. נשיא לבנון מישל עון קיבל את התפטרות ממשלת אל חרירי, והוא מבקש מראש הממשלה להמשיך לשמש כראש ממשלת מעבר עד להקמת ממשלה חדשה. המפגינים עדיין ברחובות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
תמונת מצב על מה שקורה מצפון לנו.
אז כן, העדכון האחרון, כמו שציינת, הוא מגיע בסדירה הפוליטית. נשיא לבנון מישל עון למעשה מקבל את ההתפטרות של ראש ממשל לבנון סעד אל חרירי, אך מבקש ממנו כדי שלא יישאר וקום שממשלתו תמשיך לתפקד כממשלת מעבר עד שתוקם ממשלה חדשה. תראה, צריך להגיד שמאז את ההודעה אתמול של חרירי ניכרת מעין ירידת מתח בהפגנות שעדיין נמשכות גם היום. צריך להגיד שלפני הנאום של חרירי היינו עדים לאימותים קשים מאוד בבירות בין מפגינים לתומכי חיזבאללה ותנועת עמל, ואחד למעשה אחת המטרות של חרירי במהלך שלו הוא למנוע הידרדרות למדרון חלקלק ואפילו למלחמת אזרחים. זה היה למעשה החשש הגדול שכנראה גרם לו באמת לקחת את הצעד שהוא ניסה להימנע ממנו בכל מחיר. ממש בדקות האחרונות אולי סוג של אינדיקציה לחזרה לשגרה מסוימת בלבנון המשותקת. אחרי 13 ימים הבנקים בלבנון יחדשו את הפעילות שלהם מחר. הדלתות יישארו סגורות לפני הלקוחות, אך עדיין זה באמת מהלך מעניין. צריך לציין שכחלק מהמחאה הופנתה גם לבנקים בלבנון שאינם חושפים את הממון של בחירי השלטון וגם הושקים את האזרחים לפי חלק מה... לפחות מפגינים. היום הצבא קרא למפגינים להפסיק לחסום כבישים בעקבות ההתפטרות של חרירי, לרכז את המחאה רק בכיכרות המרכזיות. אז מצד אחד אכן רואים יותר כבישים וצירים נפתחים, אבל עדיין לא כולם עושים זאת, ויש מפגינים כמו המפגינה שתכף נשמע שסבורים שעדיין צריך לחסום כבישים עד שהדרישות שלנו יתממשו. בוא נשמע את אחת המפגינות.
لانه الجيش بده يفتح الطريق ونحن ما بدنا نفتح الطريق ليش لانه ما وصلنا بعد كل المطالب اللي نحن طلبنا فيها
كان از عمرت المفجينه الصبا רוצה שנפתח את הכבישים ما אנחנו לא נעשה זאת כי עדיין לא קיבלנו את כל מה שדרשנו יש לנו עוד דרישות אז מה למעשה עוד רוצים המפגינים שמתעקשים להישאר ברחובות בין השאר הם רוצים להבטיח שתוקם ממשלה של טכנוקרטים, ממשלת מעבר מצומצמת של עצמאים, מקצועיים, אנשי מקצוע, נטולת פוליטיקאים, שתנהיג את המדינה במסגרת תקופת מעבר עד לבחירות מוקדמות לפרלמנט, שיערכו לפי אזור בחירה אחד. ולמה זה חשוב? כיוון שבלבנון עד כה הם מקיימים את הבחירות לפי כמה אזורי בחירה בהתאם למפתח העדתי, שכאמור זה למעשה הבעיה העיקרית במדינה הזאת, שבאמת ההוגה השלטונית מתחלקת בין 18 עדות.
זאת הבעיה וזו גם... הדרך לייצב את הבעיה.
נכון, וצריך להגיד שעדיין יכולות להיות עוד הפתעות במישור הפוליטי. כלומר, יש מי שסבור שאולי בסוף אל חרירי, שכבר ראינו אותו מתפטר וחוזר, שוב יקבל את המנדט מהנשיא אהון. לא בטוח שהמפגינים יאהבו את זה, אבל בוא נשמע את מה שאומרת היום כתבת הערוץ רוסיה היום בביירות לגבי האפשרות של חרירי. אולי עוד יעשה קאמבק מפתיע.
هناك أسئلة حول من سيستلم هذه الحكومة الاتجاه البراغماتي الواقعي أن يكون الرئيس سعد الحريري
كان אז אומרת הכתבת של רוסיה היום בביירות שיש שאלות לאיטיות מי עכשיו יקבל למי יוציא את העגלה הזאת מהבוץ אבל והיא אומרת הנטייה הפרגמטית המגמה הפרגמטית שסעד אלחרירי שוב יקבל את המנדט זה יהיה מעניין לראות כי אתמול הוא נשמע מאוד נחרץ צריך להגיד ונעבור בהקשר הזה למדינה אחרת כן עיראק שם הפגנות ממשיכות ביתר סט וצריך להגיד הפגנות מאוד גדולות גם בכיכר תחריר בבירה בגדד ועוד מוקדים בדרום המדינה היום דווח על עשרות אלפים שמוחים בבגדד למרות העוצר שהוטל גם על התנועה בעיר המפגינים דורשים להפיל את הממשלה ממשלתו של עדל עבדל מהדי
הוא ותוך... בשלב הזה עדיין לא מוכן להתפטר
כן, נכון ובתוך כך המטיף השפי העיראקי המשפיע המוקטדה סדר הוא ממשיך לקרוא לו להתפטר סדר אומר שאם הוא לא יתפטר זה עיראק תהפוך לסוריה או לתימן סדר עצמו צריך להגיד נצפה באחד ממוקדי ההפגנות בעיר נג'ב בדרום המדינה עבדל מהדי לפי שעה לא מוכן להתפטר, כך לפחות עולה, מטריע מפני וקום, מזכיר באמת את מה שאנחנו רואים בלבנון, בוא נשמע את אחד המפגינים היום בבגדד שמבהיר, אנחנו לא מתכוונים לוותר, אנחנו נשארים כאן, הנה.
מבהרתנו היא על כל שי, ג'יה בעלם יוואג'הנו בסלאח.
כן, אז אומר המפגין, ההפגנות שלנו הן על הכל, אנחנו באים עם דגל, הם באים עם נשק, אנחנו לא מאמינים יותר להבטחות השקריות, וצריך להגיד שבניגוד ללבנון אנחנו רואים שפיכות דמים גדולה בעירה, כלומר מאז שההפגנות התחדשו ביום חמישי, באמת אלפי פצועים, 100 הרוגים, בניגוד ללבנון, שם היו בהפגנות הגדולות האלה רק הרוג אחד, זה בהחלט דבר שהוא צריך לשים עליו, צריך לשים לב אליו, ונראה שבסופו של דבר, מי שמאוד מודאג מהמצב, זאת איראן. היום אנחנו שומעים את המנהיג העליון של איראן, אלי חמינאי, שמעשה מאשים את ארצות הברית, ישראל, מדינות מערביות, וגם מימון של מדינות ערביות שאיראן לא אוהבת, שאין למעשה עומדות מאחורי ההפגנות גם בלבנון וגם בעיראק. צריך להגיד שהממשלות שם קיבלו ומקבלות גיבוי מאיראן, ולכן כאמור היא ממש לא אוהבת את מה שאנחנו רואים שם בשבועות האחרונים.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ולשלום לקשב התחום הערבי עמרי חיים. אנחנו נשארים באותו עולם תוכן, למעשה באותן מדינות בלבנון, ובאופן שבו רואים ברחבי העולם הערבי את המחאות שם, בהחלט מתרשמים ומתעניינים.
לחלוטין, באמת כמו שרואי דיווח, אנחנו כבר שבועיים עדים להפגנות שמתקיימות בלבנון, האזרחים שם פוקדים את הרחובות בהמוניהם, במחאה שהניצות שלה, כמו שאנחנו זוכרים, היה בין השאר אותו מס על השימוש ביישומון הוואטסאפ. אז כמו שאנחנו כאן בישראל מפנים את המבט שלנו צפונה, גם האזרחים בשאר המדינות מביטים לעבר לבנון, בואו ננסה להבין איך הם רואים את מה שקורה שם. נקודות המבט הרציניות יותר של משתמשי הרשת היו שראו את המחאות האלה כחלק מגל מחאות רחב יותר שפוקד את השכונה שלנו בתקופה האחרונה. משתמשי רשת מקווית ומתימן למשל אמרו שלדעתם הגל הזה התחיל בסודן בדצמבר האחרון, שם יצאו האזרחים למחות על המצב הכלכלי הרע במדינה, משם המחאות לפי אותם משתמשים המשיכו לאלג'יריה, בה יצאו בפברואר האחרון האזרחים לרחובות במטרה למנוע מהנשיא דאז עבדל עזיז בוטפליקה להתמודד בפעם החמישית ברצף לתפקיד נשיא המדינה, וכעת לטענתם הגיע גל המחאות הזה ללבנון. לעומת הדעה הרצינית הזאת, היו כאלה שיחסו פחות רצינות למחאות בארץ הארזים, משתמשים מסומליה וממצרים, ייחסו למחאות האלה אופי יותר מסיבתי ופסטיבלי, וישבו את המחאות שם לפסטיבלים כאלה ואחרים במדינות המוצא שלהם. פרט מעניין הוא בכל המחאות האלה שמתרחשות באזור, הוא שבכולן, בסודן, בלבנון וגם במהומות בעיראק, מי שהופכות לסמלי המאבק הן הנשים. בסודן למשל, זאת הייתה מפגינה בשם עלה סאלח, היא עמדה ושלהבה את המפגינים באמצעות שירים ששרה, בעיראק זאת הייתה אישה מבוגרת שחילקה ממחטות למפגינים, ובלבנון הפכה לאייקון אישה שהקטה את שומרו של שר החינוך הלבנוני בחלציו, אחרי שהוא יצא עם נשק שלוף לעברה ולעבר חברי המפגינים.
ועוד זווית מעניינת מהמזרח התיכון, למעשה מגל המחאות, איך רואים אנשי כוחות הביטחון בעיראק את המחאות וההפגנות, שבואו נודע לאמת די קטלניות גם מבחינתם, אנחנו שומעים שם על מאות הרוגים בעיראק והרבה מאוד ביקורת ציבורית.
לחלוטין, אז גם איך רואים את זה בעיראק וגם בלבנון, בעיראק באמת המחאות האלה קטלניות מאוד בהשוואה ללבנון שהן יותר רגועות, אנחנו רואים את הגל הזה בצורה, דרך העיניים, נקרא לזה בצורה הזאת, דרך העיניים הבוכיות של אנשי כוחות הביטחון. לצד כאב האזרחים, ישנו גם הכאב שלהם. בסרטונים המתפרסמים ברשתות החברתיות, נראים אנשי צבא לבנון ואנשי כוחות הביטחון בעיראק ממש בוכים במהלך המחאות, מי מהתרגשות ומי מרימוני הגז המדמיע שמושלחים שם. בוא נשמע את הקולות מעיראק.
والله بطل والله غير حراقيه والله بطل الله يحفظك ان شاء الله ويخليك لاهلك
بطل وعدي
بطل الله يستر عليك بطل
כן, אז אלה קולות הבכי של אחד מאנשי כוחות.
אללה בטל, אללה יחפזק אינשאללה, ויחליק לאהלי.
בטל ועדי.
בטל, אללה יסר עלי.
כן, אז אלה קולות הבכי של אחד מאנשי כוחות הביטחון בעיראק, וקולות אלם של אלה שמנחמים אותו, היו ברשת שהציעו שהבכי הזה לא נובע מעצב, אלא מרימוני הגז המדמיע שהושלחו לעבר המפגינים במחאות שם. במקרה הזה כנראה לא נוכל לדעת. לעומת זאת, בלבנון, בהפגנות שם, אין מקום לטעויות בנוגע למקור הבכי. אנשי הצבא הלבנוני שעומדים בפני המפגינים ומנסים לשמור על הסדר בוכים בכי אותנטי, וכן, בסרטונים משם אנחנו רואים תיעוד של חיילים בוכים ומנוחמים על ידי המפגינים, שבתגובה מחבקים אותם, מנשקים אותם ואוחזים בידיהם. אחרי ההתפטרות של ראש הממשלה הלבנוני אמש, נראה שכל הדמעות הללו שם לא ירדו לשווא. בעיראק, לעומת זאת, נצטרך להמתין ולראות איך המצב יתפתח.
עמרי חיים, קשב התחום הערבי, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לבריטניה שהולכת לבחירות, בחירות ראשונות שהתקיימו בחודש דצמבר מאז 1923. אתמול הצביעו רוב רובם של חברי הפרלמנט בעד ההצעה לקיים בחירות ב-12 בחודש, כשרק 20 חברים התנגדו. כעת צפויה ההצעה לעבור גם בבית הלורדים, כשראשי המפלגות השונות כבר החלו להילחם על ליבו של הבוחר. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום שלום ערן, אז בוא...
זה לקח כל כך הרבה זמן והיה כל כך קשה, כשזה הסתיים ברוב כל כך מוחץ וב-20 מתנגדים, עלתה השאלה על מה בעצם הייתה כל המאומה שקדמה להצבעה הזאת.
כן, אז בוא קודם אולי ברשותך נשמע איך באמת זה הוחלט אתמול בבית הנבחרים.
Order! Order! The eyes to the right... 438 the nose to the left 20
the eyes to the right 438 the nose to the left 20 so the eyes have it unlock עוד...
כן.
כן, ג'ון ברקו הבלתי נלאה. אז באמת אחרי ההצעות, ההצבעות והמבוי הסתום אליו הגיע הפרלמנט הנוכחי, הצליחו חברי בית הנבחרים להגיע להסכמה רחבה לפחות על נושא אחד, הליכה לקלפי בדצמבר, כשמערכת הבחירות צפויה להיות סוערת במיוחד. כרגע לפחות, הסקרים חוזים לא שמרנים פעם, פער נוח למדי של 15% אל מול הלייבור, אבל זה כמובן עשוי להשתנות לאורך הקמפיין. צריך לציין ששיטת הבחירות בבריטניה היא מחוזית, כלומר בכל מחוז בחירה ישנם מועמדים מכל המפלגות, כשמי שנבחר הוא המועמד או המועמדת שזוכה זוכה למספר הקולות הרב ביותר. הבחירות עצמן הרן צפויות להתמקד פחות או יותר, ניחשתם נכון, בנושא אחד בלבד, ברקסיט כן או לא. תחת הנהגתו של בוריס ג'ונסון, הסיסמה שתוביל את הקמפיין היא המשפט, אותו ג'ונסון אומר מאז שנכנס לתפקיד, Get Brexit Done. חברי המפלגה צפויים להתאגד תחת המנטרה הזו, על אף שישנם כאלו שעמדתם בנידון שונה. בנוסף, צפוי הקמפיין להתמקד בהגדלת תקציב המשטרה, מספר השוטרים, בעקבות הפיגועים שיקרו בבריטניה בשנים האחרונות, מגמה הפוכה, אגב, לקיצוץ בתקציב המשטרה שלא אחראים השמרנים עצמם. נעבור אולי למדיניות הלייבור, מה המדיניות שלה בנושא הברקסיט, אז זה קצת יותר מורכב. מצד אחד המפלגה רוצה להתאפס כמי שמכבדת את תוצאות משאל העם של 2016, בו בחרו רבים ממצביעי המסורתיים דווקא להיפרד מהייחוד, מצד שני לא רוצים במפלגה להבריח מצביעי לייבור מסורתיים אחרים, בעיקר בערים הגדולות שהצביעו בעד הישארות, ועשויים כעת להצביע ליברל דמוקרטס או לירוקים, שתי מפלגות שמתנגדות לברקסיט באופן נחרץ ותקיף בהרבה. אם זאת העמדה הרשמית של המפלגה בנוגע לברקסיט היא שממשלת לייבור תשאף להסכם עם האיחוד האירופי, אך כזה שיבטא יחסים קרובים בין האיחוד לבריטניה, בשונה מההסכמים אותם השיגו תרזה מיי ובוריס ג'ונסון.
עוד הסכם ברקסיט אחר, הם מתכוונים לשנות את הסכם הברקסיט?
זה לפחות על הנייר. כן, לפחות על הנייר, הלייבור צריכה מדיניות שאיתה היא תבוא לציבור ותגיד, אנחנו לא כמו השמרנים, אנחנו נפעל לברקסיט אחר, ברקסיט שיבטיח זכויות עובדים וכו וכו וכו.
אתה יודע, לכאורה נפלה בידם הזדמנות לבוא ולהגיד, אנחנו נגד הברקסיט ונוביל את העם מחוץ להחלטה, החוצה מהמגמה, מהמהלך המטורף הזה, וג'רמי קורבין לא הולך לשם, ויש בזה סיכון.
זה נכון, ג'רמי קורבין אף פעם, כן, בהחלט, אתה צודק, כי מעולם, מאז ומעולם, קורבין לא נתפס כתומך נלהב בפרויקט האיחוד האירופי, ולכן הוא גם לא צפוי להניף בריש גלי את דגל ההישארות במהלך הקמפיין, באמת למגינת ליבם של רבים מהמצביעים של הלייבור, שנטשו אגב את המפלגה בבחירות לפרלמנט האירופי, שהתקיימו לפני מספר חודשים, באמת לטובת הירוקים והליברלים, ובהחלט עשויים לעשות זאת גם כאן, אבל כן, המפלגה מבטיחה כחלק מהמצע שלה, שכל הסכם שיושג, יובא בפני הציבור למשאל עם מאשרר, ובו תהה למצביעים אפשרות בחירה להישאר באיחוד. ככה הם בעצם מקווים לא להבריח מצביעים משני המחנות. לא ברור אם זה כל כך הולך להצליח להם. בינתיים בקרב מפלגות ה-Remains המובהקות, קרי הליברלים והירוקים, כמו גם המפלגה ה-Welshית, נוצרה ברית במסגרתה יסירו המפלגות הללו מועמדים שלהן במספר אזורי בחירה, כרגע משהו כמו 70, כדי להגביר את הסיכויים לבחירת מועמד מקרב אחת מהשלוש שתומך בהישארות. בשבוע הבא צפויה הודעה רשמית על היוזמה הזאת שנוסתה כבר אגב בבחירות הקודמות ב-2017 באופן מוגבל. הצליחה להחליף מועמד שמרן אחד במועמד ליברלי. מהצד השני יש מפלגת הברקסיט של נייג'ל פראג' ששואפת לברית עם השמרנים, על אף שכרגע נראה שאלו פחות מעוניינים להעניק למפלגה השפעה כלשהי בממשלה העתידית. אבל ללא ספק יהיה מעניין במיוחד.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו.
צהריים טובים.
מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. בואי נתמקד אולי באמת במפלגת הלייבור, שלא מציעה חזון חלופי למה שמציעים במפלגה השמרנית, וגם החזון שהיא מציעה הוא חזון של, איך נאמר, שמאל קיצוני, שלא לומר אנטישמי בחלקו. מה בכל זאת המפלגה הזאת רוצה להציע לבוחרים?
אז תראה, תפסו אותם, למרות שהלייבור מתכוננים לבחירות כבר כמה זמן, בעצם כן תפסו אותם קצת בהפתעה, והם עכשיו מתחילים לעבוד באמת על, על המסרים שלהם.
את יודעת, אז בעודנו מדברים, ג'רמי קורבין עכשיו מדבר בפרלמנט, בואי ננסה לשלב גם אותו בשיחה שלנו, ונשמע מה הוא אומר שם ממש עכשיו בשידור ישיר. הנה.
Trade deal. Isn't the truth, Mr. Speaker? The right honourable gentleman will not be shouted down under any circumstances. He will complete his inquiry.
ג'רמי קורבין מנסה לדבר, ויושב ראש הפרלמנט ברקו מהסה את אלה שמנסים להפריע לו לדבר.
Despite his denials, the NHS is up for grabs by US corporations.
כן, עברו לעסוק במערכת הבריאות, שבואי נדע על האמת.
היא תמיד עולה בכל קמפיין.
אלה הנושאים שצריכים לעניין באמת את הציבור במערכת בחירות רגילה.
והם תמיד מעניינים את הציבור. בכל מערכות הבחירות, בעשרות השנים האחרונות, ה-National Health System, ה-NHS, הבריטית, שנמצאת על סף קריסה, אנחנו יודעים איך זה נתפס אצלנו בבחירות, וגם לא בזמן בחירות. הנה אנחנו בפתחו של החורף ותופעת השפעת ומילוי המיטות יתחיל לקרות. אותו דבר בבריטניה, המערכת תמה באמת בקריסה. עכשיו,
או במילים אחרות, האסטרטגיה של קורבין תהיה לנסות קצת להוציא את הדיון מהכן ברקסיט, לא ברקסיט, כיוון שאין לו תשובה שהיא חד משמעית בעניין הזה, וללכת לכיוונים אחרים, חברתיים יותר, זכויות עובדים, זכויות פועלים.
הוא עדיין צריך לשמור על רלוונטיות, ולא יעזור ברקסיט הולך להשפיע על כל בריטי ועל כל בריטית באי. כי זה הולך להשפיע על כל אורחות החיים שלהם. בעצם הממשלה צריכה לבחון את המדיניות שלה, שעד היום הייתה קשורה בטבור לאיחוד האירופי, 100,000 דפי חקיקה, שמשפיעים ביום יום על הבריטים, בלי שהם שמים לב לזה, ובלי שהם מודעים ויודעים את פרטי הפרטים, זה משפיע על כל הכלכלה שלהם, על שוק האנרגיה, שוק החקלאות, גם בבריאות זה יכול להשפיע על, על דברים מסוימים, כי למשל בריטניה מקבלת כוח אדם מאוד טוב ממזרח אירופה, ממדינות שהן חברות באיחוד האירופי, כמו בולגריה ורומניה ואחרות, כאחיות, כאחים במערכת הבריאות.
אז בואי נצרף אלינו גם את בוריס ג'ונסון, שעכשיו מדבר והוא משיב לג'רמי קורבין, בנאום חוצה להבות, בואי נשמע את הדברים.
In every one of our schools, primary and secondary across the country. That's what I pledged on the steps of Downing Street, and we are delivering it. We are going to invest in a fantastic infrastructure program for our country.
כן, אנחנו כבר מתחילים לשמוע נאומי בחירות, שורה של כותרות ראשונות שמגיעות מסדר היום של בוריס ג'ונסון, והוא מדבר על הרחבת ההשקעה בחינוך והשקעה בתשתיות. לכאורה שניהם מנסים עכשיו לברוח מהנושא הזה של הברקסיט, שמה לעשות?
הם לא יצליחו לברוח ממנו, הם לא יצליחו לברוח מהנושא הזה, אבל מה שמעניין לראות זה הקצנה של המערכת הפוליטית הבריטית. מי היה מאמין שג'רמי קורבין, באמת שמאל קיצוני, יעמוד מול בוריס ג'ונסון, שהוא שמרן סופר לא טיפוסי, מאוד צבעוני, וקיצוני בעמדה שלו על ברקסיט, ואלה היו המתחרים במערכת הבחירות. עכשיו, אנחנו ראינו בתרזה מי ב-2017, שהיה לה גם כן 66% בסקרים שהיא מנצחת ולוקחת רוב אדיר. היא נכנסה לבחירות במצב אחד ויצאה חבולה בשן ועין, בלי הרוב שהיה למפלגה. אז מהבחינה הזאת, גם בוריס ג'ונסון נמצא במקום מאוד מסוכן מבחינתו. עכשיו, אנחנו רואים שקורבין לא עולה בסקרים. לאורך השנתיים האחרונות שיש לו, זה מוגש לו על צלחת של כסף. ההזדמנות הזו ללייבור להיות, להוביל כבאמת מפלגה מאוד...
כיוון שבעלי הברית שהוא צריך לייצר לעצמו אמורים להיות במרכז הבמה הפוליטית, והוא הולך רק שמאלה ושמאלה. מי שעשויים לו אולי להתחזק מהסיפור הזה הם הליברל דמוקרטים, מפלגת שמאל, הירוקים. השאלה אם הם יכולים להביא חברי פרלמנט, והאם, מן הצד השני של המפה, האם יש כוח מרכזי שהולך ומתהווה שאיננו, לא במפלגה השמרנית ולא במפלגת הלייבור, שיש לו סיכוי בכלל להיכנס ולשבת בפרלמנט?
להיכנס ולשבת בפרלמנט זה טוב ויפה, ואז מה? זה לא עוזר. זאת אומרת, המערכת בחירות, שיטת הבחירות הבריטית, היא מכוונת להעדפה למפלגות הגדולות, ולכן תמיד השינוי שלטון הוא בין הלייבור לבין השמרנים, כי מערכת הבחירות שמעוצבת, זה נקרא first past the post, לא ניכנס לפרטים, יוצרת העדפה שמי שלוקח את בריטניה בעצם מחולקת ל-650 מחוזות בחירה, מי שלוקח את המכון, לוקח את כולו. אין לך דמוקרטיה יחסית רובנית. אז יש פה, גם אם המפלגה של נייג'ל פראג' רצה, והיא רצה, הם כרגע אומרים, רגע, בואו לא נרוץ על 600 מחוזות, מאיפה נביא אנשים שהתמודדו ב-600 מחוזות, נשקיע את כל הכספים, בואו נתמודד על 20 המחוזות, ששם אנחנו רואים שהדעת קהל יחיד נוטה לכיוון ברקסיט קיצוני. ומה הם יעשו אחר כך עם 20 חברי פרלמנט האלו?
לא הרבה.
זו שאלה מעניינת, רגע, זו שאלה מעניינת, כי ייתכן שאם יצא עוד מצב שבוריס ג'ונסון אין לו רוב מוחלט בבחירות, שהוא יצטרך קואליציה. האם הוא הולך לקיצוניים, לנייג'ל פראג', למפלגת ברקסיט? לא ברור שזה ישרת אותו, אבל אם הוא עוד כן יכול להקים קואליציה, כי הליברל דמוקרטים למשל הם בעד הישארות באיחוד האירופי. אז המערכת באמת נמצאת באיזושהי גמישות מאוד מאוד גדולה, בוחרים משנים את דפוסי ההצבעה שלהם מימין לשמאל בגמישות הרבה יותר גדולה משראינו.
ואחת הבעיות, כפי שציינתי, באמת השיטה, העובדה שהשיטה הזאת היא אולי מייצגת באמת מחוזות קטנים ומחזקת את הלכאורה מפלגות הגדולות, אבל המפלגות הגדולות זה מין סל כזה שכולל בתוכו מצביעים שחושבים אחרת לחלוטין על הסוגיה המרכזית שעומדת על סדר היום, כך שאנחנו במערכת בחירות כזאת, זה קצת כמו לסובב את הרולטה, ולא ממש, כן. אי אפשר ממש לדעת איך זה ייגמר.
אנחנו, אם אפשר לגבי מערכת הבריאות הבריטית, מערכת החינוך הבריטית, תשתיות, עניינים של זכויות עובדים, לשים יותר באופן מובחן את העמדות של השמרנים מול הלייבור, בנושא הברקסיט אנחנו רואים נושא שחוצה את המפלגה פנימה. ובמצב כזה באמת נורא קשה ללכת ולהילחם את הקרב, כי אין קו אחיד למפלגה, כי אין אישור קו. אנחנו ראינו את כל השנתיים האחרונות שיש מורדים מתוך המפלגה השמרנית, ויש מורדים שעוזבים את הלייבור, ובאמת זה מצב סופר לא טיפוסי לבריטניה, שמערכת הבחירות שלה מובילה למערכת ממשל מאוד יציבה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך,
חמש שנים יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
איך רואים את כל הסיפור הזה באיחוד האירופי? כי על פניו הם מביטים בזה ומתקשים להאמין.
כולנו, אני חושבת, מסתכלים על זה ומתקשים להאמין. יש אורך רוח וסבלנות שכבר כמעט התחילה לפקוע. מקרון, נשיא צרפת, כבר רמז אולי שלא צריך היה לתת להם את הערכה ממש לפני שהם קיבלו אותה. לא ברור שהערכה באמת עד 31 בינואר תספיק, כי בואו נראה, יש את חג המולד באמצע, הפרלמנט פורש, הפרלמנט הבריטי בעצם היה גורם שתמיד נשלט על ידי הממשלה, והנה בשנתיים האחרונות הוא לא נשלט על ידי הממשלה של תרזה מיי ושל בוריס ג'ונסון, סוף כל סוף הוא הצליח להעביר החלטה אחת שכן הולכת לבחירות, אבל את כל ההחלטות הקודמות הוא הפסיד. וכשכוח הפרלמנט באמת עולה וכוח הממשלה נחלש, אנחנו לא יודעים לאן זה מוביל. כי שוב, המפלגות מאוד מאוד מפולגות בעניין הזה.
דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
פוליטיקה אמריקנית עכשיו, תהליך ההדחה נגד הנשיא טראמפ הולך ומתקדם בבית הנבחרים, אחר צפויה הצבעה על אישור ההליך, ואתמול קיבלו החברים בוועדות החוקרות מבט ישיר אל שיחת הטלפון של טראמפ עם זלנסקי באמצעות קצין מהמועצה לביטחון לאומי שהיה על הקו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז על פניו נראה שהתמליל שהועבר לחברי הקונגרס הוא קצת, איך נאמר, מרוקח.
כן, טוב, זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבסך הכל שיחה של חצי שעה התקצרה לתמליל של 5 עמודים שהיו בו דילוגים רבים. בבית הלבן טענו שאלה הם עיקרי הדברים והדברים שאפשר היה לפרסם מבחינת הסיווג, אבל אתמול מופיע בפני החוקרים, מאחורי דלתיים סגורות, יש לומר, שחברי הקונגרס שהם משתתפים בדיוני חקירת ההדחה, לוטננט קולונל אלכסנדר וינדמן, הוא קצין, אבל הוא כרגע חבר במועצה לביטחון לאומי, והוא מחזיק את העתיק האוקראיני שם, והיה על הקו. ובעצם מה שהוא רצה להגיד לאנשים, זה תראו, מה שקיבלתם זה לא הכל. אני ניסיתי לשכנע את הממונים עליי לפרסם תמליל מלא יותר, תמליל מלא יותר שבו יש יותר אזכורים, למשל, של השאלות של טראמפ בנוגע לבנו של ג'ו ביידן ולחברת הגז האוקראינית שהוא היה רוצה לחקור בנושא הזה, אבל בקשותיו לא נענו. הוא גם ציין שהוא פנה לממונים, כולל פנייה ליועץ המשפטי של המועצה לביטחון לאומי, כדי להביע את מחאתו על כך או את דאגתו מכך שהנשיא טראמפ מנסה לפעול אצל מדינה זרה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים אמריקניים.
מה הסיכוי שהוא המדליף הזאת, אגב, המדליף העיקרי?
לא קיים, אחרת הוא לא היה מופיע בהקשר הזה. אבל מה שכן, וינדמן סופג הרבה מאוד ביקורת מפרשנים מהימין הקיצוני, שמנסים לערער על הנאמנות שלו לארצות הברית.
בגלל מוצאו.
הוא נולד באוקראינה. כן, מדובר בפליט יהודי שהגיע כילד לארצות הברית, ויש בצד השני מי שחושב שזה סימן לחוסר הנאמנות שלו. הרבה מדווקא גם רפובליקנים וגם דמוקרטים התייצבו כמובן לצידו.
בוא נעבור מכאן להחלטה של בית הנבחרים אתמול, הכרה ברצח העם הארמני. המהלך הזה הוא לא רק תיקון היסטורי, אבל בעיקר תוצאה של כעס בארצות הברית כלפי טורקיה, עונש לטורקיה כמעט.
כן, בעצם כמעט 20 שנה מנסים חברי קונגרס להעביר החלטה שתכיר ברצח העם הארמני כטבח עם שבוצע על ידי האימפריה העות'מאנית. זו החלטה סמלית, אבל יש לה הרבה חשיבות, ועד עכשיו כל פעם זה לא עבר. זה לא עבר בגלל שבסופו של דבר הפוליטיקאים האמריקנים וגם הממשל היו מאוד זהירים בכבודה של טורקיה, בת ברית חשובה, חברה בנאטו, הם לא רצו להרגיז את הטורקים, ולכן כל פעם זה בוטל ברגע האחרון, זה לא עבר. והנה, אתמול ברוב עצום ההחלטה הזאת עוברת. בוא נשמע קודם כל את רגע ההצבעה.
House Resolution 296, resolution affirming the United States record on the Armenian genocide.
On this vote, the yeas are 405 and the nays are 11, with three answering present. The resolution is adopted.
405 מול 11, זה רוב מוחלט בבית הנבחרים. מה שזה אומר, זה לא שאנשים פתאום גילו את הזוועות שנעשו על ידי האימפריה העות'מאנית לארמנים במהלך מלחמת העולם הראשונה. מה שזה אומר, זה שיש אווירה כללית של כעס כלפי טורקיה במערכת הפוליטית האמריקנית, בעיקר בגלל הפלישה שלהם לשטח סוריה והפגיעה שלהם בקורדים. ולכן עכשיו נוצרה הסיטואציה הפוליטית הזאת שמאפשרת למהלך הזה לעבור. גם רגעים בין מפלגתיים נדירים שראינו שם, כמו חיבוק בין הרפובליקני הבכיר בוועדת החוץ לבין יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי, שבחים לאדם שיף, האיש שקידם את זה, שגם בתפקידו האחר הוא זה שאחראי על חקירות ההדחה, אבל גם מייצג את המחוז עם האוכלוסייה הארמנית האמריקנית הגדולה ביותר בארצות הברית. כך שבהחלט רגע היסטורי, אבל סמלי, לגמרי סמלי.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לאתיופיה. 67 בני אדם נהרגו בימים האחרונים באתיופיה בהפגנות נגד ראש הממשלה אבי אחמד. כן, אותו אבי אחמד שזכה רק לפני שבועות אחדים בפרס נובל לשלום. ההפגנות החלו לפני כשבוע בבירה אדיס אבבה והתפשטו למחוז אורמיה. המפגינים טוענים כי הרשויות מתנכלות לבני שבט אורומו. דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
ראש ממשלת אתיופיה אבי אחמד זכה אמנם השנה בפרס נובל לשלום על הפיוס עם אריתריה, אבל בימים האחרונים נראה כי השלום לא בהכרח שורר אצלו בבית. כבר מעל לשבוע שנרשמות באתיופיה הפגנות אלימות במיוחד. עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים הביאו למותם של קרוב ל-70 אנשים, ועדיין לא רואים את הסוף. במרכז ההפגנות שני אישים, ראש הממשלה אבי אחמד והפעיל החברתי ג'וואר מוחמד. שני האישים האלה ניצבים כעת משני צידי המתרס, אבל בעבר הלא רחוק הם דווקא צעדו יחד. ג'וואר מוחמד היה אחד מתומכיו הנאמנים של אבי אחמד במאבקו לרפורמות במדינה. מדובר בבן שבט אורומו, שבט אשר טוען כבר שנים כי המדינה מפלה את חבריו. מוחמד הוא בעל אזרחות כפולה, אמריקאית ואתיופית. בשנים האחרונות הוא התגורר בארצות הברית, אבל לפני כשנה חזר לאתיופיה כדי להשתתף בתקווה החדשה לשינוי. במקביל, וכדי לקדם את מאבקם של בני שבטו, הקים ג'וואר מוחמד רשת טלוויזיה, אורומיה מדיה נטוורקס. לאט לאט הוא הגדיל את כוחו, והוא נחשב היום לאיש שמייצג את בני השבט שלו ברמה הלאומית. בני שבט אורומו טוענים כבר שנים לאפליה, בעיקר מצד המיעוט הטיגרי שמחזיק במעוזי שלטון רבים. בשבועות האחרונים נרשמו עוד ועוד הפגנות על רקע אתני. אבל מה שהקדיש את השאה היו כנראה דברים שאמר אבי אחמד בפרלמנט. הוא דיבר על אנשים שמחזיקים בלאומיות כפולה, אשר מתערבים לכאורה בתקשורת ובהפגנות. רמז בלתי מוסווה לג'וואר מוחמד. המאבק של ג'וואר מוחמד בחודשים האחרונים העמיד אותו בסיכון, ושמירה הוצבה סביב ביתו. אבל לפני כשבוע החליטה כנראה המשטרה לבטל את השמירה עליו, מה שהוביל להפגנות מצידם של התומכים שלו. הם חששו שמדובר במזימה אשר מטרתה להביא לפגיעה במנהיג שלהם. אולי אפילו רישיון להרוג אותו. ג'וואר מוחמד מצידו לא הסתיר דעתו על ההתרחשויות הללו.
He is resorting to the early signs of dictatorship, of trying to intimidate people.
הוא, אבי אחמד, פונה אל עבר סימנים מוקדנים של דיקטטורה, ניסיונות להפחיד אנשים, גם נגד השותפים הקרובים שלו שעזרו לו להגיע לשלטון. אלה שמתנגדים כעת לחלק מקווי המדיניות שהוא מקדם, כך הוא הצהיר. בינתיים נמשכת המתיחות באזור אורומיה, והפגנות נוספות צפויות בימים הקרובים. בחודש מאי בשנה הבאה צפויות בחירות באתיופיה. ג'וואר מוחמד כבר מתחיל להתכונן.
I'm not sure for what I run for or whether I run, but I'm seriously considering direct and active participation.
אינני בטוח באיזו מסגרת ערוץ או עם ערוץ בכלל, אבל אני שוקל ברצינות השתתפות ישירה ופעילה בבחירות הבאות ואפילו לפני, כך הוא הצהיר ביום שישי. אבי אחמד לא יוכל להגיד שהוא לא הוזהר מראש. כאן רינה בסיסט.
שלום לפסילה גסע.
שלום לך אירן.
מנהל הערוץ הישראלי אתיופי. אתה יודע, רק שבועות אחדים חלפו מאז קיבל אבי אחמד את פרס נובל לשלום, הוא לא קיבל, למעשה הוכרז שהוא הזוכה, את הפרס הוא עדיין לא קיבל, ובשבועות האלה אנחנו רואים שהמצב באתיופיה הוא מאוד מאוד לא יציב. יכול להיות שהחיזוק הזה שהוא קיבל לא משרת את היציבות שם באתיופיה?
קודם כל, לדעתי, רוב העם באתיופיה שהוא בעדו, גם הפרס מיוחד לכל לדעתי זה לא מיועד לכל 110 מיליון אתיופים שחיים באתיופיה. כל הסיפור הזה זה לא בכל האתיופיה בכלל. למרות שיש כל מיני בעיות שונות גם באזורים אחרים, אבל זה הסיפור הזה, הסיפור הגדול הזה, גם אני שמעתי את הכתבה שלכם, וזה נכון, הסיפור הזה זה מרוכז אך ורק באזור אורומו. אך ורק באזור אורומו.
מה מייחד בעצם את אזור אורומו, ומדוע התושבים שלו חשים כל כך מופלים?
לא כולם, לא כולם, אפשר להגיד. אבי אחמד בעצמו, הוא מייצג את המפלגה שיצאה מאזור אורומו, הוא בעצמו אורומו. מבחינת המספרים, הם אוכלוסייה הכי גדולה באתיופיה. הם מחזיקים בערך בסביבות 40 מיליון איש, אנשים שחיים באזור אורומו. עדיין זה לא אומר שהם כל האתיופיה. יש להם טענות קשות גם לנושא של עיר הבירה של אדיס אבבה, זה שייכת להם, זה מגיע להם, זה אחד הדברים שהם נלחמים בו. אבל בגדול, הם לאורך השנים, אני רוצה לתקן ממה שרינה אמרה, זה לא בגלל הטיגראויים של המיעוט של 3 מיליון, איש שכאילו עברו כאילו השפלה או דיכוי. הם טוענים גם שהשבט הרמה או אמרה או הלאום אמרה, הוא הבסיס של אתיופיה, ששלט לאורך אלפי שנים באתיופיה. המספר שלו שמגיע בסביבות 35-36 מיליון איש. הם טוענים גם שאמרה כיפח אותם, מחק אותם וכבש אותם, ו... זה היסטוריה של 150 שנה, למרות שלדעתי, אם אנחנו מסתכלים את ההיסטוריה של ג'וואר מוחמד שוכח את זה, לאורך כל ההיסטוריה של אתיופיה של 500-600 שנים, הם היו שותפים לשלטון. הם טוענים שלא היו שותפים לשלטון.
אז כמו שאתה אומר, מה יותר טוב מראש המדינה, שהוא בעצם הסמל הבולט ביותר, שזוכה...
אתה רוצה שאני אגיד לך? אני אפתח לך את זה.
מה קרה שם דווקא עכשיו?
תשמע, ראש המדינה, ראש הממשלה הוא אורומו. שר הביטחון זה אורומו. שר הכנסות, או כמו ששר האוצר בדיוק, זה אורומו. התפקידים הכי בכירים שהם שולטים. תראה, יש ויכוח עצום שמתנהל בין ג'וואר מוחמד לבין הקבוצה השנייה שבראשה עומד אבי אחמד.
או במילים אחרות, אימות שהוא אישי בין שני מנהיגים.
אימות, כן, אימות של אישי, לא רק אישי, אימות אידיאולוגי. ג'והר מעמד טוען שהוא רוצה את העליונות של אורומו באתיופיה. אבי עמד טוען שאין עליונות באתיופיה, כולם שווים, זה אתיופיה, זה אתיופיה, זה מאחדת את כל השבטים. הרי אתיופיה זה מדינה פדרלית, מורכבת בשבע מדינות פלוס שני ערים אוטונומיות, אוקיי? אבי עמד אומר, זה כולם שווים בין שווים, אבל ג'והר מעמד בגלל הכיפוח שהיה, שהוא טוען שלאורומו מגיע יותר, ההיסטוריה של אורומו נמחק, לכן הוא מפסיד את זה, תדע לך, כעס מאוד גדול, בשבטים האחרים על ג'והר מעמד. כולם טוענים שאנחנו עוקבים אחרי רשתות, גם יש לנו קשרים מאוד טובים עם המשרד של אבי, כולל גם מה שקורה גם
בדרום. גם בקרב בני הרומו שהם מוצאים עליו ביקורת?
כן, כן, יש לנו. בתוכם יש ביקורת, ביקורת מאוד קשה, שהוא לוקח את זה למקומות לא נכונים. כולם אומרים שלזכור מה שקרה ברואנדה, לזכור מה שקרה בבוסניה, לזכור מה שקרה במקומות אחרים. הוא גורר את האנשים, במיוחד האנשים המסכנים, העניים, שהוא משקיע להם, הוא בן אדם מאוד עשיר.
או במילים אחרות, אנחנו רואים כאן תופעה שאנחנו רואים אותה עכשיו גם במדינות אחרות, גם במערב, של ליבוי יצרים, ליבוי רגשות אתניים, הרבה מאוד באמצעות רשתות חברתיות, והוצאה של המונים לרחובות.
בדיוק, הרשתות חברתיות, הוא משפיע, יש לו בערך זה 1.5 מיליון עוקבים, חוץ מהתחנת הטלוויזיה שיש לו, אוקיי? שהוא מעסיק את כולם. לא רק את זה, יש עוד בעיה שעכשיו באתיופיה מדברים עליה, הנושא של המתיחות בין מצרים לבין אתיופיה, בגלל הסכר הנילוס.
כן, מקורות הנילוס.
בדיוק, אומרים שיש גם יד של מצרים שבבחישה הזאת. עוד הדבר הקשה שקורה, רנסי, אני אומר לך, שמה שלא התכוונו להגיע אליו לאורך מאות שנים שלא קיים באתיופיה, עניין של רציחות ושריפות של כנסיות קופטיות. זה בכלל, הרי חלק לא מבוטל של אורומו גם עם אורתודוקסים או קופטים.
אז יש פה שילוב בעצם של קרב גם שבטי וגם דתי.
בדיוק.
פסילה גסע, מנהל הערוץ הישראלי אתיופי. תודה רבה על הדברים.
אני מודה לך.
25 שנה לפסטיבל השוקולד של פריז, הסלון השוקולדי של צרפת, גדעון ויפה קוץ, יצאו לטעום.
סלון השוקולד של פריז חוגג השנה יום הולדת 25. מאז ייסודו קמו לו מחכים רבים, והוא בעצמו ערך מהדורות משלו בכמה בירות חשובות בעולם, אבל בכל זאת במיקומו הקבוע באקספו של פורט דה ורסאי הוא ממשיך לשאת את הניחוח של פריז. במיוחד בתצוגת אופנת השוקולד המסורתית של דוגמניות ודוגמני צמרת ו-VIP אחרות ואחרים שמסכימים לעלות לבמה כשעל גופם בגד עשוי כולו שוקולד. 100 סמלות בסך הכל שהכינו במיוחד כמיטב דמיונם כמה מגדולי המעצבים. ל-150 השפים מ-20 מדינות הצטרפו השנה גם שפים פטיסייה אופים על עוגותיהם הנמסות בפה, וצריך רק לשלוח ידיים לדוכנים סביב לטעימות קטנות ותמימות שמצטברות בכל זאת בסיומו של הערב לפצצה שמוטב לך לא לחשוב על תוצאותיה. שפית השוקולד, שוקולטייר הישראלית הבכירה, איקה כהן, היא משתתפת ותיקה בסלון, והיא מפרטת את מוצרי השיא שאותם טעמה בהנאה השנה.
שוקולד H, שוקולד יפני, שבכל פעם שאני רואה אותו אני נפעמת מהדיוק זה לא אנושי בכלל מה שהוא עושה שם. גם יסקו יום אני חושב באמת לתותח על. יש את המקרונים המופלאים בפנקק עם המקרון של האוקי, שזה אני מכורה לזה כבר. יש את הסנה שהיא נהדרת, יש כל מיני בינטו בר למיניהם, שזה תענוג לראות איך העולם הזה התפתח בעשור האחרון בצורה דרמטית, והיום אם אתה כשקולטיה לא מכין בינטו בר אתה כמעט פסול. תבואו, תאכלו, לא רק דרך העיניים.
ומול כל השפע הזה, מה מקומם של אנשי השוקולד מישראל?
אבל אנחנו חודשנים, ואני חושבת שאנחנו למשל שנה שעברה הצגנו פה, והיינו רלוונטיים, וכשהצגתי בטוקיו לצורך העניין, בתערוכה הסלון השוקולד טוקיו, היינו סולד אאוט כל יום תוך שעות ספורות. אז אני חושבת שיש לנו מה לתרום, ואנשים נהנים, ואני חושבת שגם אנחנו, שוב, אם אני מכניסה את הזאטר עם הלשונות חתול, עם כל מיני דברים, אני חושבת שהראש הישראלי הוא נורא נורא חדשני, ותמיד יש מה לתרום, ויאללה, נראה פה יותר שוקולטיירים.
ועוד קשר ישראלי, איש העסקים יואב פרץ הוא המשקיע העיקרי של השף הפטיסי הבכיר פיליפ קונטיסיני שמסכם הרוב הגדול של האנשים אוהב שוקולד. העוגות שלו הוא דווקא מעדיף שוקולד עדין ומתוק בלי מרירות וחמיצות, ראו זהרתם. יפה וגדעון קוץ בסלון השוקולד של פריז.
אנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו לקראת סוף השבוע. שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
שלום, שלום לאריק. קשה לדבר עכשיו, אבל אותו תרוק שלי עכשיו קולד, אבל אני נעשה בכל זאת. דיברנו בתוכנית, דיברת על נושא ההכרה
ברצח העם הארמני.
רצח העם הארמני, ואני חושב שזו דרך טובה לסיים את התוכנית היום בשיר מאוד שמח ועליז מארמניה, מאוד שונה מהנושא כמובן. והרבה מדברים על יום, על היום גם על הקטר של ניחוס תרבותי שנעשה. אז זה שיר ששנים חשבו שהוא טורקי, אבל הוא בעצם שיר ארמני נהדר בשפה הארמנית, מדבר על האביב, מאוד מתאים למזג האוויר הסתווי שלנו. נשמע את הזמר טיגרן אסטריאן, שהוא גם בן של אחד הזמרים הגדולים של ארמניה, הדגולים של ארמניה, ארם אסטריאן. כל השמות שם נגברים כמובן מסתיימים בים. אז הנה, השיר הוא גרון גרון, אביב אביב, טיגרן אסטריאן מארמניה.
נשמע.
בשנה האחרונה בארמניה, פשוט נכנס למצעדים שוב, חלק ממין גאווה ארמנית כזאת.
טוב, אולי הגיע הזמן שישלחו לנו את השירים האלה גם לאירוויזיון, כי מה שהם שולחים בשנים האחרונות זה חיקויים חיוורים של שירים מערביים, וזה, איך נאמר, הרבה הרבה יותר יפה.
בדיוק, בדיוק. ויש הרבה מוזיקה ארמנית נפלאה, מגיע עוד מעט אומן דגול מארמניה, נגן עוד, אקדינג'יאן לארץ להופעות, ובהזדמנות נשמיע עוד מארמניה, רק חדשות טובות אני מקווה.
משה מורד, תודה.
תודה, תודה אירן.
ועוד הרבה מוסיקה עולמית, הערב בשבע בתוכנית רדיו מונדו ברשת כאן תרבות, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע. בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים שלומי יצחק ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
Herana ah sirumen Ansortere kartsumen te yarchunem Garun garun garune sirun sirun sirune
Atem azinim lekan esketim
kan esketim
ha podcastim shel ta'agid ha shidur ha'israeli